טויף, ערב טוב ומבורך. בעזרת השם, אנחנו מתחילים בשמונה. פשוט אמרו לי שעכשיו מאירי יותר מאוחר, עוד לא מסודר, אבל אנחנו עברנו לשמונה. אז בעזרת השם, משבוע הבא, שבוע הבא זה שמחת בית השואבה. כאן זה מעבידים קשים, אין חופש. אז בשבוע הבא, בעזרת השם, לא רק אין חופש, אלא בעזרת השם, כפל כפליים בשמונה. נכון? בשמונה שמחת בית השואבה? בשמונה, מה זה? שמונה ערבית. ומתוך זה שמחת בית השואבה, זכר לשמחת בית השואבה. בעזרת השם בבית המקדש. אבל השתלב פה אחרי זה לעשות השלמות. ביום ראשון שאחרי זה, זה באמת צער בעלי חיים. יום ראשון אחד לא נותנים פה חופש, זה משהו נורא. יום ראשון שאחרי זה, בעזרת השם, שמונה אמיתי. כלומר, מאיריב לפני שמונה, נכון? לא בשמונה מאיריב, אלא ערבית לקראת שמונה ואחרי השיעור שלו. טוב? אז אנחנו ערב סוכות, בין יום הכיפורים לסוכות. בשבועות האחרונים עסקנו בהכנות לראש השנה, ובשבוע האחרון מתוך ראש השנה דיברנו על עשרת ימי תשובה, על שיר המעלות ממעמקים קראתיך, ודיברנו על המושג של חודש תשרי. חדשה לנו ראייה נוספת קצת, שחודש תשרי כתרגומו, חודש תשרי כשמו כמו כל החודשים, זה חודשים שעלו מבבל, שמותיהם עלו איתנו מבבל. ומשמעותם הראשונית של השמות זה השמות כפי שהם בבבלית. כך משמעותו של אלול זה חיפוש לאללהיה, כמו המרגלים שתרים את הארץ. ומשמעותו של תשרי, כך ביררנו, זה פתיחה. תשרי זה שהדברים נפתחים, נרגעים. במובן הפוך קצת ממה שאנחנו רגילים, ובמובן הזה שובה ישראל, כך דיברנו בפעם הקודמת, שובה ישראל, זה בוודאי גם במובן של תשובה, זה היסוד של הכל. שיבה אל השורש, שיבה אל הנשמה. אבל שובה ישראל זה שאם באמת אתה שב ויודע לפני מי אתה נותן דין וחשבון, אז שובה זה גם בשובה ונחת תיוושר. שובה ישראל, כך ביררנו, עד השם אלוקיך, כי השמחה הגדולה של חודש תשרי מתחילה בראש השנה ובהמלכה ובעשרת ימי תשובה ומתוכם ביום הכיפורים, והיא העבודה הקשה, קשה מאוד 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 של תשובה ומשפט, אבל של תשובה ומשפט כאשר אתה יודע שאתה בעצם בתשרי. תודה רבה רבה. שכחתי לשים את התחילה. שאתה יודע שאתה בעצם בתשרי, אתה מפסיק כביכול, זוכרים דיברנו על זה, אתה מפסיק כביכול לשלוט בכל. אתה משתעבד למלך מלכי המלכים. אתה לא שולט במערכת המשפט, לכן אתה רגוע. כי אתה יודע שהכל לפני המלך המשפט. והמלך הזה אוהב צדקה ומשפט. סוכות, על פי זה, וסוכות גם לא על פי זה, וכמו שאנחנו יודעים, עוד שלב בדרך לשיא של חודש תשרי. שונה מהתפיסה שהרבה פעמים אנחנו מתבלבלים בה, כאילו מגיעים ליום הכיפורים, ושם מגיעים לשיא, ומתחילים ככה להירגע. אז להירגע מתחילים בעצם חודש תשרי. כי כשאין לנו מלך אלא אתה, זו ההרגעה. מי שבא למשפט בא כמו יום טוב, כי הוא רגוע דווקא מפני שהמלך המשפט שופט אותו. זה עולם שצריך להיכנס אליו. אז זה לא שמגיעים ליום כיפור ואז מתחילים להירגע, נרגעים מההתחלה, אלא שבהתחלה הדבר הראשון שעושים זה המלאכה. ההבנה שבאמת, באמת, והוא יפדה את ישראל מכל אבונותיו. איך קראנו לזה בפעם הקודמת? כמו ילד שקורא לפני השינה לאבא, אבא, אבא, וכל מה שהוא רוצה זה שאבא יהיה פה. הוא לא רוצה לדבר עכשיו. הוא רוצה את אבא, כי כשאבא פה, אז הוא לא מפחד מנחשים וממפלצות. לכן הוא צריך פה את אבא. שיר המעלות ממעמקים קרתיך, השם. ואבא בא. וכשאבא בא, אז והוא יפדה את ישראל מכל אבונותיו. חשבתי על זה אחרי השיעור בפעם הקודמת. והוא יפדה את ישראל מכל אבונותיו. לפעמים אני חושב שגם אם הוא יפדה אותי מאחד, שתיים, זה גם המון. והוא יפדה את ישראל מכל אבונותיו כשאבא באמת נוכח. כשאין שום דבר ואבא נוכח, אז אין נחשים ואין מפלצות ואין דרכונים, הוא יפדה את ישראל מכל אבונותיו. אין דרך להגיע לזה אם לא באמת באמת ממליכים את אבא. ואז מגיעים ליום הכיפורים, ואז מגיעים לבסוכות תשבו. שם מגיעה השמחה לסיעה. המעבר הזה מיום הכיפורים לסוכות, אם נעיין בו, יענה לנו לכמה שאלות מאוד חשובות שאני רוצה לעסוק בהם אגב סוכות. סוכות הוא זמן שמחתנו. הוא זמן שמחתנו. כבר הערנו יותר מפעם. שונה מכל החגים האחרים, שבהם תיאור הזמן, תיאור החג, הוא תיאור היסטורי. בסוכות זה לא תיאור היסטורי. לא ישבנו בסוכות בתתוו בתשרי יותר ממה שישבנו בסוכות 40 שנה במדבר. גם אם ננקוט בחידוש הגדול של הגרא, שזה היה בדיוק בימים האלה בתשרי, פעם דיברנו על זה, לא חשוב. בשונה מפסח, שמתאר את זמן יציאתנו ממצרים, את זמן חירותנו, סוכות לא מתאר את זמן שמחתנו. לכאורה, הוא כן, אנחנו צריכים להבין את זה. כלומר, האירוע של בסוכות הושבתי את בני ישראל, היה בכלל בהוציאי אותם מארץ מצרים. אז שאלת השאלות תמיד כשמגיעים לסוכות, אז למה סוכות? למה בתאריך הזה? אז ברור שזה קשור לחודש תשרי. ברור, אבל אנחנו מציינים בחודש תשרי דווקא את עניין הסוכות. אז אומרים לנו שבחודש תשרי אדם יוצא לסוכה כי זה הזמן שאנשים נכנסים לבתיהם. מצוין, אבל אתה מדבר הרי על מה שהיה בהוציאי אותם מארץ מצרים. זה נכון, בכל דור ודור ובכל יום ויום חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, ולכן הוא מיום הכיפורים צריך להגיע לסוכות. זה עומק גדול מאוד, אבל צריך להבין איך זה בא לידי ביטוי ביציאה ממצרים. הרי זה לא היה בתתוו בתשרי עד כף בית בתשרי. שאלה שנייה על עצם הנס. הנס הוא שהקדוש ברוך הוא הושיב אותנו בסוכות. על פי דברי רש"י, כפי שחז"ל מלמדים אותנו, זה ענני הכבוד. ואנחנו קוראים לחג הזה על שם הסוכות. היו כמה ניסים גדולים מאוד במדבר. היה את המים, את הבאר, את המן. שאלה כפולה. כבר הראשונים שואלים. זה שהנס נעשה דווקא בסוכה. למה? ענני כבוד, אבל התורה קוראת לזה סוכות. וסוכות זה סוכות. סוכה זה כמו שאנחנו יודעים. לא יכול היה, כפי שמופיע בראשונים בשאלה, הקדוש ברוך הוא לבנות לנו בתים במדבר. גם בצבא כבר התקדמו, מזמן זה כבר לא אוהלים. מתקדמים. אי אפשר... האם הסוכה, וזאת השאלה המהותית עכשיו, האם הסוכה היא איזושהי מציאות כזאת שאלה תנאי השטח, אז קרבילות זמניות, או שהסוכה זה עניין בפני עצמו? כי למשל, כשאנחנו מתפללים על החזרת מלכות בית דוד, אנחנו לא מבקשים שהרחמן יקים לנו מהסוכה שנפלה ארמון. אנחנו מבקשים שהוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת. וכשמקימים סוכה נופלת, מה היא? סוכה לא נופלת. אנחנו לא מבקשים לעבור מהאוהל הרעי לבית הקבוע. אנחנו מבקשים את הסוכה. הסוכה באה להגן עלינו. בסוכה יש את ההגנה מזרם וממטר, אבל יש בה גם הגנה מהרוחות הרעות, מהרוחות הזרות, מהחום, מכל מה שיש מבחוץ. יש הגנות יותר חזקות. זה עכשיו לא שאלה בפסוקים, זה כל אחד שפעם הסוכה שלו אף, אני יודע את זה. יש הגנות. במיד אחרת, הסוכות בדווקא. החיבור הזה לזמן שמחתנו. והראיות שהיא בעצם השאיפה הגבוהה ביותר, היא השיא. ובסוכות, הדבר המרכזי שהיו עושים אותו בזמן שבית המקדש קיים, שנזכה לראותו במהרה בימינו, היה שמחת בית השואבה כל לילה ולילה. כל עניין השמחה של עבודת השם בא לידי ביטוי בסוכות, ואת כל הכוח לשמחה ואהבה בעבודת השם יתברך לכל השנה כולה אנחנו מקבלים מסוכות. כל זה, ואיך כל זה על הרצף של ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, אם מספיק טיפ-טיפה שמיני עצרת, בזה אני רוצה קצת להיכנס. אני אתחיל את הדברים ממחשבות שעלו בי אתמול ביום הקדוש, ביום הכיפורים, ושיתפתי בהם את המתפללים בערב מנחה, לפני מנחה. ישנה תפילה אחת שבמוצאי יום הכיפורים כדאי לדבר עליה, כי הפעם הבאה שנגיד אותה זה ביום הכיפורים הבא. כולם זוכרים אותה. לא כל נדרי, תפילה בתוך התפילות. זו תפילה שמאז ומעולם הייתה לי קשה. ובמחשבות ככה, מתוך התפילה של אתמול, לי התהפך שם משהו, ובמחשבות אחר כך נדמה לי שזה פתיחה לסוכות ולכל ביחד. אחרי הוידוי, אחרי אשמנו על חטא, כל העל חטא ועל חטאים, מסכמים את הכל בתפילה קצרה, שבאה לפני סיום התפילה, אלוקי נצור לשוני מרע. אלוקי, עד שלא נוצרתי, איני חדי. מכירים את זה בכל הנוסחאות? עד שלא נוצרתי, איני חדי. ועכשיו שנוצרתי, כאילו לא נוצרתי. עפר אני בחיי, קל וחומר במיטתי. יהי רצון מלפניך השם אלוקיי שלא אחטא עוד. ומה שחטאתי לפניך מחוק ברחמך הרבים. אבל לא על ידי מסורים וחוליים רעים. התפילה הזאת מובאת בגמרא במסכת ברכות, ויחד עם תפילותיהם של אמוראים שהיו מתפללים תפילות מסוימות בסוף התפילה. הכוונה היא בסוף תפילת העמידה. באותו מקום מובאת תפילת אלוקיי נצור, ועל זה דיברנו לפני כמה שיעורים. והיא אכן מובאת בסוף תפילת העמידה. אילו היו נוקטים ביום הכיפורים כשיטת רבא, שאת זה אמר בסוף תפילת העמידה, בניגוד לשיטה השנייה של אלוקיי נצור לשוני מרע, אז היו מסיימים בזה. אבל לא כך עושים, אלא אומרים את אלוקיי עד שלא נוצרתי, ואחרי זה יהיו לרצון, ואלוקיי נצור לשוני מרע. נכון? וזה מפני שבאותה גמרא כתוב שרב המנונה, בן דורו של רבא, היה אומר את התפילה הזאת כבידוי של יום הכיפורים. אז אנחנו פסקנו כרב המנונה. לכן אומרים את זה ביום הכיפורים, אחרי כל הוידוי, אחרי האלחת, וחותמים את הכל באלוקיי עד שלא נוצרתי איני חדאי. עד כאן המבנה. עכשיו לתוכנה של התפילה. היא קשה מאוד. היא קשה בתוכן, היא קשה בנפש. אלוקיי, עד שלא נוצרתי, איני חדאי, הנפש מוכנה לקבל את זה מאוד. עובדה שלא הייתי. כלומר, העולם מסתדר בלעדיי. מן הסתם הייתי יכול לשפר הרבה דברים, אבל העולם מסתדר בלעדיי, אולי טוב שכך. לא. אבל ברור שעד שלא נוצרתי, איני כדאי. זה ברור. עכשיו מתחיל הקושי. מה הפירוש של המשפט הבא? ועכשיו שנוצרתי, כאילו לא נוצרתי. אני מודה. אמרתי תמיד, בצד היה רשום לי זה עוד לא עבר את המסך. זה צריך לעבור עוד מסכים. ועכשיו שנוצרתי, כאילו לא נוצרתי. אז אני יודע שפה כולם חסידים גדולים, וההסבר בטח יהיה שאין עוד מלבדו, וממילא כל מה שיש הוא בטל, הוא מבוטל, ובסדר גמור, נכון? אז עכשיו שנוצרתי, כאילו לא נוצרתי? כלומר, האין עוד מלבדו פירושו בהמשך למה שדיברנו פעם, שבאמת אני... אז באמת בשביל מה נוצרתי? זה לא זריקת עידוד להמשך. למרות שזה בהחלט יכול לבוא בסוף האלחת. כשאתה גומר את כל האלחת ואתה מבין ש... אחרי ילדים אומרים, ווילי, זה רלוונטי. השם יעזור. זה קשה. אז באמת יוצאת איזו זעקת ייאוש כזאת. ועכשיו שנוצרתי כאילו לא נוצרתי. אבל הנפש מתקוממת מול זה. מה פירוש? וככה אני קראתי עד היום, אני חושב שכולנו קוראים כך. ממשיכים את זה. אפר אני בחיי, קל וחומר במיטתי. זאת אומרת, עד עכשיו אני מדוכה, מעכשיו אני מדוכה גם מכאן והלאה. מה שנקרא מיום הכיפורים שעבר, עד יום כיפורים זה, או מיום כיפורים זה, עד יום כיפורים הבא, בכלל עד סוף ימי. דרך אגב, גם אחרי מותי אני אפר בכלל, אז זה... אז לא לגמרי כאילו לא נוצרתי, אני תופס נפח של אפר. לא קונה. זה לא הווידוי של סוף יום הכיפורים. זה לא מה שכתוב שם בסוף. אתם יודעים מה כתוב באלוקיי נצור לשוני מהרה של אחרי זה? עשה למען שמך, עשה למען ימיניך, למען יחלצון ידידיך, איך הסברנו את יחלצון? או יחלצו מהמיצר, או יחלצון ויהיו חלוצים. זה לא המוזיקה של הוידוי הזה. עפר אני בחיי קל וחומר במיטתי. כל מה שיש לי לבקש, זה יהי רצון מלפניך, השם אלוקיי, שלא אחטא עוד. זה מובן, זה לא התחייבות שלא אחטא עוד, כי אני יודע, הכל תלוי בקודש ברוך. ומה שחטאתי לפניך, מחוק ברחמך הרבים, אבל לא על ידי ייסורים וחולאים רעים. הסיום הוא חזק, אבל איך הוא קשור להתחלה? אם נניח היה כתוב רק המשפט, ומה שחטאתי מחוק ברחמך הרבים, אבל לא על ידי... זה היה מסתדר גם בלי כל האלוקיי עד שלא נוצרתי. אתמול במוסף, וככה אחרי זה הרגשתי במעגל שישבנו שאני חייב להגיד את זה. חשבתי שאולי לא... אולי. אולי מעולם לא התפללתי את התפילה הזו כמו שהיא כתובה באמת. אני חושב שבתפילה הזאת אני מעיז. צריך לקרוא אותה באותו דבר, רק עם סימן פיסוק אחד קטן אחר. רק סימן פיסוק קטנטן, חוץ מזה הכל אותו דבר. והוידוי הזה של סוף ההלכת של יום הכיפורים, שאנחנו אומרים אותו 5 פעמים עד נעילה, הוא ההכנה שמעבירה אותנו מיום הכיפורים לסוכות. אגב, בתוך התפילה הזאת הערה צדדית, ועכשיו שנוצרתי, זה לא הזכרנו, ועכשיו שנוצרתי. אפשר להסביר את זה, זה הערה צדדית. אז זה לפני עצמו לא הייתי, אבל אחרי שמבררים את הכל זה כן קשה. מה זה ועכשיו שנוצרתי? ומי שנוצרתי, לא עכשיו נוצרתי. זה כבר לפני כמה שנים. ומי שנוצרתי, איני כדאי. ועכשיו הזה נגיע בסוף. אני יודעתי, הקריאה שלנו היא מדויקת עם טעות אחת בפיסוק. ולדעתי כך צריך לקרוא. אלוקיי, עד שלא נוצרתי, איני כדאי. ועל זה כדאי שלא יהיה מחלוקת. עובדה. עד שלא נוצרתי, איני כדאי. מנחמן אומר שיום הולדת נקראת בעברית יום הולדת, לא יום לידה, יום הולדת. היא מדברת על המוליד, היא מדברת בעצם על השמחה של הקודש ברוך הוא שהביא אותי. היא לא מדברת על השמחה שלי שנולדתי. היא נקראת יום הולדת, כי זה היום שבו הקודש ברוך הוא החליט שבלעדיי אי אפשר פה. זה יום מיוחד מאוד. אתם יודעים מה הפשט של מה שכתוב שם? אלוקיי, עד שלא נוצרתי, איני כדאי. ועכשיו שנוצרתי. ואני גומר עכשיו את כל ההלכת ואת כל האשם. והרגע הזכרתי מי חייב קרת וסקילה והרג ושריפה וחנק וארבע מיטות בית דין וכולי וכולי. והכל מפורק. ועכשיו שנוצרתי, מה אתה רוצה להגיד לי, ריבונו של עולם? כאילו לא נוצרתי, זה סוף השינוי. אלוקיי, עד שלא נוצרתי, איני כדאי. אז בשביל מה נוצרתי? אתה הרוצה בתשובה ואינו חפץ במות אמץ וחפץ בשוב אדם מדרכו וחיה. אני מסכם עכשיו את כל ההלכת. זהו, אין לי פה תפקיד בעולם. עכשיו שנוצרתי, כאילו לא נוצרתי. בגוף שלי יש הרבה הרבה איברים, ברוך השם. יש ביניהם מיותרים, דוקטורים, יש ביניהם מיותרים, חס ושלום. יש אולי משהו שאני עוד לא יודע מה עושים איתו. גם בנפש שלי יש הרבה מאוד חלקים. הם הגיעו בכל מיני צורות, לפעמים טובות ולפעמים בכל מה שהזכרתי עכשיו בעל חטא. אז כאילו לא נוצרתי. זו זעקה. זה לא הסכמה. אלוקיי, עד שלא נוצרתי, הכל מובן, אין לי שאלות. את זה היה אומר רב אמנונה אחרי. את זה אנחנו אומרים כשאנחנו מסיימים את כל האשמנו ואת כל ההלכת, בסוף, 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 והרמב״ם פוסק שצריך לפרוט כל אחד את חטאיו שלו. אחרי שהגעתי לשחרור תשרי, ואני פותח את הכל, והכל פתוח בטיפול הכי גדול והכי קשה והכי אוהב, ואין לנו מלך אלא אתה. עכשיו אני שואל ריבונו של עולם. זהו? אין לי תפקיד? אני מיותר? תגידו, יפה מאוד, אבל איך זה מסתדר הלאה? חכו. אנחנו אומרים את זה לפני אלוקיי נצור. אצלנו בראש משום מה, דיברנו על זה בשנה שעברה והזכרנו את זה בחצי מילה השנה כשדיברנו על אלוקיי נצור. משום מה אצלנו בראש המילה אפר פירושה שום דבר. זו טעות נוראית. אתם יודעים מה נגיד בתפילת אלוקיי נצור? ונפשי כאפר לכל תהיה. אתם יודעים מה זה אפר? אפר זה נר שממנו הקדוש ברוך הוא יצר אותי. ויצר השם אלוקים את האדם, אפר מן האדמה. אפר זה עצם המהות. אתם יודעים מה אומר אברהם אבינו על עצמו? ואנוכי אפר ואפר, ולכן זכותי להגיד חלילה לך, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. רק מי שהוא אפר ואפר יכול להגיד אין פה מישהו שנוצר סתם. אז אין כלום בסדום. בסדום. בסדום לא פה, בסדום. אין כלום. אין צדיק. חולינו לך. השופט כל הארץ לא יעשה משפט? אתם יודעים איך זה ממשיך התפילה? תשמעו, זה גבל. ועכשיו שנוצרתי. בסוף נחזור אליו עכשיו. כאילו לא נוצרתי. הרי יש סתירה ברורה, זה לא יכול להיות. אפר אני בחיי. אני לא נוצרתי. אני לא שום דבר. אני אפר. ונפשי כאפר לכל תהיה, אומר תוספות במסכת ברכות על התפילה, ונפשי כאפר לכל תהיה, שממנו הכל מצמיח. ויודעים מה מתאר האפר? האפר מתאר את מה שקורה מתחת לאדמה. את כל התהליך, את התחייה. יש ביטוי מדהים, מדהים, מדהים אצל האדמור הזקן בתורה אחת, בתורה אור. מעיין, מים חיים, מים חיים, המילים מים חיים נקראים רק מעיין, זה גדר בהלכה. מי נהר לא נקראים מים חיים של מעיין. זה לא מים חיים זה. הוא שואל מה ההבדל בין מי נהר למעיין. והוא אומר שמי נהר זה מים שזורמים בנהר. מי מעיין זה מים שנאבקים באפר כדי לצאת. ההתחככות הזאת עם האפר מלמטה מייצרת חיות שאין בה מים הזורמים. זה מי מעיין. אפר עמי בחיי, בדיוק הפוך ממה שרגילים להבין. ולכן אני יכול להצמיח. אפר, אם לא חורשים אותו, מצמיח קוצים. אז מה הפתרון? לזרוק את האפר? או לחרוש את הקרקע מחדש? זה מה שניסיתי לעשות בעשרת ימי תשובה, ריבונו של עולם. זה רב אמנונה בווידוי של יום הכיפורים, בסוף עשרת ימי תשובה. זה היה לחרוש, לחרוש 10 ימים כואב, כאבים חזקים מאוד. כשחורשים, פוגשים דברים מאוד מאוד לא נעימים. אבל רק שם מתרחשים הדברים בעומק. מכירים את התפילה? זורע צדקות, מצמיח ישועות. כתוב בספרים קדושים שזה הזמן של ראש השנה, יום הכיפורים וסוכות. ישועות זה האושנות. זורע צדקות זה עשרת ימי תשובה. ותשובה ותפילה וצדקה. למה זורע צדקות? איזה מין ביטוי זה לזרוע צדקות? מי זורע צדקות? צדקה נותנים. איפה זורעים צדקות? הקדוש ברוך הוא זורע צדקות. מה זה לזרוע צדקות? אתם זוכרים באיזה פסוק מתחיל יום הכיפורים? אור זרוע לצדיק. אור זרוע. האור מאיר. ולישרי לב, שמחה. שמתם לב פעם שיום הכיפורים מתחיל בשמחה שבאה מהזריעה. אתם יודעים מה זה אור זרוע? אור זרוע זה אור לא פרוז'קטור. זה אור כמו המים האלה שיוצאים מהמעיין, שמתוך החיכוך עם האפר יוצא האור הגדול ביותר דווקא מתוך החושך הכי גדול. זה לא מים שזורמים בנהר. יש אורות, אבל יש צדיק עם אור זרוע. השמחה שתבוא משם היא אחרת לגמרי. אפר אני בחיי. אפר מצמיח. אפר לא יכול לא להצמיח. כל התפקיד שלי בזריעה הוא לעורר את הכוח המצמיח שיש באפר ולכוון אותו לזרעים שאני זורע. קחו זרעים של עצי הפרי היפים ביותר שיש ותזרקו אותם במקום שהוא לא אפר. לא יקרה כלום. גם אם תזרקו אותם על אפר אבן, לא יקרה כלום. אתם יודעים מה צריך לעשות כדי שהזרעים האלה יתפסו? צריך לחרוש את האפר. אתם מבינים מה עושים בעשרת ימי תשובה? אפר אני בחיי. קל וחומר במיטתי. חז"ל אומרים על הפסוק טוב שם טוב משמן טוב שנקרא בקהלת בסוכות, ששם טוב זה השם שהאדם מקבל אחרי מותו, אחרי 120. השמן זה מה שיש בחייו. בחייו יש לפעמים שמן שצף ואחרי מותו זה כבר כלום. לפעמים הפוך, השם הוא מה שיש אחר כך. הייתכן ריבונו של עולם שאני לא מצמיח פה כלום? אין לי המשך. אתם תופסים את התסכול האמיתי של סוף על חטא? זהו, אני סתם פספוס. יש ביטוי ישראלי שהלוואי וימחק יום אחד, כי הוא לא צחוק. זה סלנג. ביטוי צבאי כזה. סתם בן אדם. אחת המילים הכי גסות שהצלחנו לייצר. אני סתם? אפר אני בחיי. קל וחומר במיטתי. אני יודע שהיה מתאים עכשיו שאני אגיד לך ריבונו של עולם, הרי אני מתחייב שלא אחטא עוד. אבל אני לא עושה צחוק, אני עכשיו קראתי את כל העל חטא. ואם אתחייב, זה תלוי בי. תלוי בי כמה שאני יכול. אבל יצרו של אדם מבקש להורגו בכל יום. ואלמלא הקודש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. אני לא קורא לך על סף התהום, ריבונו של עולם. עד עכשיו סך הכל היה די בסדר, ועכשיו אני קורא לך. זה התיקון שעובר אדם שהצליח לעבור תשרי, שהצליח לעבור תהליך של שחרור. הוא נרגע קצת, אתם יודעים ממה הוא נרגע בעיקר? מהפרפקציוניזם המיותר שלו. לפעמים יש לנו אכזבה גדולה מהקודש ברוך הוא, כי אנחנו בערך מתחילים במשפט הבא. תראה ריבונו של עולם, האמת, עכשיו אני חייב אותך. 95% מהזמן אני מסתדר מצוין בלעדיך. אבל תראה, ברגעים האחרונים, ברור שאני מסתדר בלעדיך. אני, יש לי 20 יחידות בפיזיקה, 15 יחידות זה, ואני גם הייתי במבחנים לסיירת מטכ"ל, ואני גם ראש אישי, ואני הכל. אבל עכשיו אני מוכרח מהצדות. לא, זה לא שאני פסיכי, אבל עכשיו אין לי ברירה. אתם יודעים מה זה תשרי? תשרי זה ריבונו של עולם, אין לי סיכוי שנייה. הכל כאילו. אני 100% צריך אותך. Nice to meet me. תרגע, תשרי, תרגיע. אין אדם ניצול מהירור עבירה כל יום. אל תיבהל מזה כל כך. מה אתה נבהל? מה עושים עם זה? עכשיו עושים עם זה את כל העבודה הגדולה. וואה, כמה עבודה יש. אתם יודעים לאן מגיע עכשיו האדם? יהי רצון מלפניך, השם אלוקיי ואלוקי אבותיי, שלא יחטא עוד. בזכותי ובזכות אבותיי ובזכות אבותיי ואבות אבותיי, אני בן אברהם, יצחק ויעקב, אנחנו בניך. ועכשיו הסוף. ומה שחטאתי לפניך ופירטתי עכשיו בעל חטא, אני מבין שזה שפירטתי את זה בעל חטא, זה לא משחרר אותי עכשיו. אני מבין שעכשיו אני צריך, אם אני אמיתי, אם אני מבין, צריך משהו שימחוק את זה. ואני מבין שיש כל מיני צורות מחיקה. עכשיו אבקש ריבונו של עולם שהמחיקה בייסורים, יצאתי בידי חובה, יש עוד צורות מחיקה. רק אתה, ריבונו של עולם, יכול למחוק גם ברחמים. הקדוש ברוך הוא יכול למחוק גם בחיוך. פנים שוחקות. ומה שחטאתי לפניך, מחוק ברחמיך הרבים. ובאמצע מופיע המשפט המדהים. עפר אני בחיי, קל וחומר במיטתי, ומה מופיע שם מיד לפני ואחרי? הרי אני לפניך ככלי מלא בושה וכלימה. זה הרי משפט. אלמלא היינו בבידוי של יום כיפור, הייתי אומר כמעט ציני. הרי אני לפניך ככלי מלא, נקודה. בושה וכלימה. אנחנו ממשיכים את השיטה הרגילה שלנו. עכשיו שנוצרתי עם יקדיי, עפר אני בחיי, הכל מיותר. חס וחלילה. אתם יודעים מה זה הרי אני לפניך ככלי? עשה לי כלי לשליחותיך, אני כלי. זה דווקא מילה כן טובה מהסלנג הצבאי. כלי, כלי. אני כלי. אני הכלי שלך. ואני מגיע עכשיו אחרי העל חטא לאמירה הכי קשה שיש והכי גדולה שיש. אני כן מלא. אני מלא בושה וכלימה. נכון? בושת זה אותיות תשב. בושה זה אותיות תשובה. אתם יודעים למה? אתם יודעים למה? אתם יודעים בעומק למה? כי לשוב, זה דבר עמוק מאוד, לשוב בעברית שיבה זה לשוב אל המקור. אתם יודעים מה קורה בהלבנת פנים, בבושת פנים? לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים. ככה אנחנו פתחנו את הסליחות 40 יום. אתם יודעים מה זה בושת? בושת, למה זה נקרא הלבנת פנים? כי לוקחים ממנו את הדם, ונשאר הלובים. תפסתם? האותיות של תשוב ושל בושת ושל שבת, שזה החזרה למקור הראשון, זה הכל אותם אותיות. הרי אני לפניך ככלי מלא בושה וכלימה. סיפור חסידי ידוע, איזשהו רבי, אני זוכר מאיזו חסידות, שבכניסה שלו לסוכה בחג הסוכות, נכנס, ונכנסים עם בני ביתו והאורחים, וכולם מצפים, ושולחן גדול, וסוכה, והשולחן כולו, כלי כסף וזהב, כמו שמופיע בסוכות, שצריך להוציא את הכלים הכי יפים, והכל בכלים הנעים ביותר, הכל. והוא עומד בכניסה, פתאום הוא תופס את עצמו, ורואים אותו כמעט בוכה, ובורח, נעלם. ואחרי זמן ארוך מאוד 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 מאוד, כולם ממתינים, אף אחד לא מבין מה קורה. וחוזר. טוב. לא שואלים על רבס שאלות. הבינו שהוא התפלל על זה. כשהוא חוזר הוא אומר, אני אגיד לכם בדיוק מה היה. אני נכנסתי לסוכה. וראיתי את הסוכה. וראיתי את הכלים. כל כלי כסף, זהב. ידעתי שעוד שנייה אני צריך להיכנס פנימה. וכתוב שאסור להכניס כלי חרס. וחשבתי איך אני נכנס פנימה, אני יודע מה אני. ולא הצלחתי להיכנס פנימה. ראיתי שאני כלי מלא בושה וכלימה. אז הלכתי וחשבתי על כל ראש השנה ויום כיפור ועל עצמי ועל הכל הכל הכל. וגמרתי להישבר לגמרי. אז נזכרתי שכלי חרס אין לו תקנה אלא שבירתו. עכשיו אני יכול להיכנס. אתם תופסים שרק במקום שאני יכול להגיע לשם, אני יכול להתמלא שמחה? היכולת להתמלא בשמחה אמיתית בזמן שמחתנו, מובילה את בני ישראל שיוצאים ממצרים, שהשמחה הגדולה ביותר שהם יכולים לזכות בה, זה שהם בכלל לא רוצים בתים. הם יודעים מה זה. הם ראו ארמונות, הם ראו בתים, הם ראו פירמידות, הם ראו ממש את הכל, הם ראו את כל השקר, הם ראו את הכל. הם באו משם. הנס היה שבסוכות תושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים. זה לא רק הנס שאז הם ניצלו מענן וממסתור ומזרב. אלא הנס הוא היכולת לראות בסוכה שבעצם אין בה כלום. ממה היא עשויה? מכלום. היא עשויה מדבר שגידולו מן הארץ. והוא אינו מקבל תומה. והוא תלוש מהקרקע. אלה העקרונות. אין לו את הביטחון הזה. הוא תלוש. הוא צומח. והוא לא מקבל תומה. זהו. אם הכנסת שם משהו שלא קשור למרכיבים האלה, פסלת את הכל. מבינים שאז כשאני נכנס אחרי שאני ככלי מלא בושה וכלימה, אתם יודעים מה פירוש כלי מלא בושה וכלימה? ריבונו של עולם, אני לא מדחיק שום חלק בנפש. כל כך הרבה פעמים אנחנו מסכמים חיים, מה היה מפעל החיים של X? אל תכעסו עליי, אבל לפעמים מסכמים חיים בצ'ופצ'יק. באמת צ'ופצ'יק חשוב. כי שאר החלקים לא כל כך חשוב לדבר עליהם. כי פה לא היה כל כך וזה... אדם מוכן גם בגוף לוותר על איקס חלקים. אגב, בנפש אנחנו מוכנים לוותר על רוב החלקים. לפעמים רובו ככולו. ככה בכזאת קלות אתה יכול לוותר? אתם יודעים מה? זה כלי מלא בושה. הדבר הכי מופלא שיש. ריבונו של עולם, כל על חטא שהיה פה, הוא לא תאונה, הוא לא פספוס. הוא זדונות שצריכים להיהפך לזכויות. זה כוח בנפש שיש בי, והוא צריך להופיע. ואני בוש ונחלם על מה שחטאתי ועל מה שלא הצלחתי להופיע בכוחות האלה. זה שני דברים אחרים. הגאון אומר, מה זה ואתה עתיד ליתן דין וחשבון? אז הגאון אומר, הזכרנו אותו פעם, דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים. אומר הגר"א, דין אתה נותן על מה שלא עשית. בחשבון, אתה מקבל על מה שהיית יכול לעשות במקום זה. אתם מבינים מה אמר רב אמנון בסוף? בכוח הזה שלי עשיתי X. ואני יודע מה עשיתי, אני מפנים את הכל, יהיה זה פה. ואני לא מוכן לוותר על שום כוח. מה, כאילו לא נוצרתי? אתם יודעים מה קורה בסוכות? תשמעו, זה פילי פלאות. סוכות זה החג היחיד. יש עוד שלוש מצוות כאלה, אבל אין אף מצווה, אני מיד אסביר לכם במה אני מתכוון, שבו כל החיים, כל המרכיבים, הכל הכל מופעל כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. הדין בסוכות הוא לשבת בסוכה. תישבו כי אין תדור. אז מה צריך להכניס שם? אכילה, שתייה, שינה. כתוב אצל האדמו"ר הזקן חזק, זה מופיע כבר הרבה לפני כן, אבל ההסבר שלו הוא מאוד עמוק. שהפסוק המפורסם בשיר השירים, שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני, מוסב על עשרת ימי תשובה ועל סוכות. שמאלו תחת לראשי, זאת מידת הדין. שמאלו תחת לראשי, שהוא מעורר בי את הדין. לכן השמאל עוצרת. וימינו תחבקני, אלו ימי הסוכות. זה מופיע כבר במפרשים המוקדמים, שוימינו תחבקני, הצורה של יד ימין כשהיא מחבקת, זה סוכה. זה שתי דפנות, ושלישית אפילו טפח. וזה ההגדרה בסוכה, וימינו תחבקני. פילי פלאות. אומר האדמו"ר הזקן, אתם יודעים למה סוכות זה חיבוק? כי כשאדם מחבק את חברו, אז הפעולה של לחבק, שלא כמו ישקני מנשוק לפיו, החיבוק וימינו תחבקני, זה שהוא מחבק בעצם את האחורה. הוא מחבק את אחוריו. אדם לא מחבק את הקדימה. אדם מחבק את האחורה. וימינו תחבקני, אומר האדמו"ר הזקן, בסוכות, האהבה, השמחה היא, שבימינו הוא מחבק גם את כל הצדדים האחוריים שבי. אחרי כל הבירורים, אחרי עשרת ימי תשובה, זה גבר, וימינו תחבקני, כאדם המחבק את חברו שמחבקו מאחוריו. והסוכה שאמורה להגן מהחום ומהמטר ומהזרם בחסידות זה מאותם דברים של אש וחום ותאבות ומזרם וממטר. מה זאת יציאת מצרים? יציאת מצרים מתחילה בזמן חירותנו בפסח. סיכום של שנייה, אז יצאנו ממצרים. לשם מה? הוגדר. כדי לקבל תורה וכדי להיכנס לארץ ישראל. בהוציאי את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה. ואז יתקיים אעלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ זבת חלב ודבש. נו, אנחנו מתעכבים עד ארץ זבת חלב ודבש. אז עכשיו צריך להגיע לקבל תורה. אז יצאנו בפסח. ואנחנו 50 יום הולכים ומגיעים לזמן מתן תורתנו בוו בסיוון. מה אנחנו עושים בוו בסיוון? בוו בסיוון אוכלים, שותים, שמחים. על מה? התורה שקיבלנו בוו בסיוון, הקולות והלפידים והברקים של וו בסיוון, התורה הזו נשברה בי"ז בתמוז. אז על מה אוכלים ושותים ושמחים? אוכלים ושותים ושמחים, חז"ל אומרים שגם אם יש מחלוקת, אם צריך בכל חג גם עצרת להשם וגם עצרת לכם, אם בכל חג צריך גם לאכול ולשתות וגם לשמוח בשמחת התורה והעבודה והתפילה וכו', בעצרת גם רבי אליעזר מודה כמו כולם שחייבים עצרת גם לכם, חייבים גם לאכול ולשתות ולשמוח בחג השבועות יותר מבכל חג אחר. למה? כי זה זמן מתן תורה והוא יום שמחה לישראל. יפה מאוד, זה פירי פלאות. יש עוד זמן מתן תורה ביום כיפור, ואז עושים בדיוק את ההפך. לא מזכירים את מתן תורה, לא מדברים, וצמים, ופלא פלאות. אתם יודעים למה בוו בסיוון אוכלים? אז פטמת שואל, אם זה היה הזמן שבו ניתנה תורה לישראל, אז אולי דווקא באותו יום אם אפשר קצת יותר ללמוד ולאכול פחות? תשלים יום אחר כך באיסרו חג. אומר השפת אמת, אז מה בעצם התרחש בחג השבועות? היה ויכוח בין משה למלאכים, למי מגיעה התורה? ומי ניצח? משה, למה? כי אנחנו מה? בשר ודם. נו, אז מה עושים בחג השבועות? אוכלים. אומרים למלאכים, תרבחו ותסעד. תצטרפו. אתם לא יכולים. נו, מה תעשו עם התורה? כי אתם יודעים מה היה בחג השבועות? מה נשאר לנו מו' בסיוון? וירד השם על הר סיני. הקודש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. זה קרה בו' בסיוון. אז למה לא אז זמן שמחתנו? זה שיא השמחה. תשמעו טוב. ואז בי"ז בתמוז נשתברו הלוחות. ימים האמצעיים, בראש חודש אלול עולה משה להר, וביום הכיפורים יצאנה וראינה בנו ציון במלך שלמה בעטרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו ביום חתונתו. זה מתן תורה, זה יום הכיפורים שבו ניתנו הלוחות השניים. אתם יודעים איזה לוחות ניתנו עכשיו? לוחות של סליחה ומחילה. עכשיו ניתנו לוחות של כפרה. עכשיו ניתנו לוחות של אלחית. עכשיו ניתנו לוחות של אלוקיי עד שלא נוצרתי, איני כדאי. ב-40 הימים האמצעיים ויחל משה את פני השם אלוקיו, משה רבינו ביקש הכל. זוכרים? דיברנו על זה. להיכנס לארץ שהקודש ברוך הוא יוביל. דבר אחד הוא אפילו לא העיז לבקש. תורה. אתם יודעים בעומק למה? כי הלוחות השניים, משה לא צריך לבקש מהקודש ברוך הוא. אני הולך להגיד דבר קשה. הקודש ברוך הוא צריך לבקש ממשה. ואל משה אמר, עכשיו תעלה אליי עוד פעם. עשה לך לוחות עץ, לוחות אבנים, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. אתם תופסים מה זה הלוחות השניים? אל הלוחות השניים עולה כלי מלא בושה וכלימה. ביום הכיפורים אנחנו מקבלים את הלוחות השניים. זה יום מתן תורה. ביום מתן תורה אנחנו מקבלים את הלוחות, והוא יום השמחה הגדול ביותר של השנה. לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. בו מקבל הקדוש ברוך הוא ברצון את הסליחה ומחילה, ובשמחה הוא נותן את התורה, ועל זה אומר רש"י נתקן יום הכיפורים בכלל כיום כפרה לישראל. זה הרי פילי פלאות. כלומר, אם יום הכיפורים נתקן בגלל נתינת הלוחות השניים, כפי שרש"י מסביר, אז יום הכיפורים זה made in Israel. כלומר, עיצומו של יום מכפר, זה היום שבו הקדוש ברוך הוא מכפר על הכל. הוא המכפר. זה היום שבו מתגלה שעצמות הנשמה שלי ועצמות אינסוף מחוברים יחד. אתם יודעים מתי מגלים בפועל ממש את השמחה של הלוחות השניים? לא ביום כיפור. אתם יודעים מה היה אחרי י"ז בתמוז? בי"ז בתמוז גם ירד משה. אבל יום אחרי היו לוחות שבורים. ועוד יום. ועוד יום. אתם יודעים מתי מקיימים את השמחה של הלוחות השניים? בנגלה. כשיוצאים מיום הכיפורים לסוכות ולשמחת תורה. עכשיו ימינו תחבקני. עכשיו כאדם המחבק את חברו מאחוריו. והוציאי אותם מארץ מצרים, הושבתי אותם בסוכות. הנס של סוכות, של זמן שמחתנו, הוא שעכשיו שנוצרתי, אני כדאי. ועכשיו שנוצרתי, כאילו לא נוצרתי. ועכשיו שאני כלי מלא בושה וכלימה, אני יכול לבקש. יש עוד דרכים למחוק, ריבונו של עולם. מחוק מרחמך הרבים. אחרי שחשבתי על זה, נדמה לי שעכשיו אפשר גם להבין את המושג עכשיו שנוצרתי. אם זה נכון, זה גבלת. תפילה לי חדשה לגמרי. איך שאלנו בהתחלה, ובזה אנחנו עומדים, הרי לא עכשיו נוצרתי. נוצרתי לפני כמה וכמה שנים. אתם יודעים לאן מגיע האדם שגמר את הלכת? עכשיו שנוצרתי. עכשיו פה נוצרתי. כמו שהאדם הראשון נוצר אז, אני עכשיו נוצר. זה דבר פלא פלאות. את זה אומרים בסוף הוידוי. אתם יודעים איך מתחילים את יום כיפור? כל נדרי, ונסלח, אור זרוע, סלחתי כדבריך. ואז הרגע הגדול של הברכה שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמרנו פעם. על מה? ברור על מה. על היום. ואף על פי כן שהחיינו הזה הוא בעוצמה אחרת משל כל השנה. מרגישים את זה. אתם יודעים למה הוא בעוצמה אחרת? כי כל השנה כשאתה אומר שהחיינו אתה תופס משהו. אתה אומר שהחיינו על העניבה, אתה אומר שהחיינו על התפוז, אתה אומר שהחיינו בראש השנה, אז אתה שואל מה הפרי החדש הלילה, אתה אומר על השופר, אתה אומר שהחיינו מה שאתה מחזיק. למה שהחיינו הזה? אין אוכל. אין, מה? על מה שהחיינו? אתם יודעים על מה שהחיינו? מי שעבר עכשיו את הכל נדרי ועשרי וחרמי, שיש להם רק פשט אחד. ריבונו של עולם, כל אותם התחייבויות קודמות שיש לי, שעקב אותן התחייבויות קודמות נבצר ממני מלקבל אותך קצת. שהכל נדרי ועשרי וחרמי, שכל הבתים האלה וכל השטויות האלה, שהכל שוויטין, שוויקין, בטלין, מבוטלין, לא שרירין, לא קיימין. שלוש פעמים, עד שזה חזקה ממש. כשאתה מגיע לשם, שהחיינו הוא עליי, עכשיו אני משלים את השהחיינו שלא אמרתי בלידה. עכשיו שנוצרתי. עד שאמרתי על חטא, נו, אולי באמת לא הייתי כדאי, אבל עכשיו שנוצרתי, מתי? בעל חטא. עדיין כאילו לא נוצרתי? זה מה שרב אמנון אמר. מתי נוצרתי? אין יצירה יותר מהיצירה הזאת. זה המשבר שעליו יושבת היולדת. עכשיו שנוצרתי, עכשיו שכל איבר נקרא עד הסוף, עכשיו עם המליחה וההדחה, עכשיו עם כל הסיפור, עכשיו שנוצרתי, כאילו לא נוצרתי. אני כן עפר. ועוד דבר אחרון אחרון. חשבתי לעצמי ביום כיפור, שכן יש זכר למתן תורה ביום הכיפורים. כשמתחילים כל נדרי והולכים להגיד שהחיינו, אולי הפעולה המרגשת ביותר זה הוצאת ספרי התורה. אז מוציאים את ספרי התורה, ובסידורים הספרדיים מופיעה שם תפילה מדהימה על הכוח לנשק את ספר התורה. לנשק ולחבק את ספר התורה. זאת ההקדמה לימינות החבקים. אין הזכרה למתן תורה ביום הכיפורים. חוץ מפעמיים. בספרי התורה שעוטפים את החזן ואת הקהל בכל נדרי ובשהחיינו, ובקהל שעוטף את ספרי התורה, זה שמחת תורה מסוג של כל נדרי. זה שמחת תורה מרוכזת לרגע אחד, שספרי תורה יוצאים מההיכל, ועכשיו שנוצרתי. והיום מסתיים בתקיעה אחת. יום הכיפורים הוא יום מתן הלוחות השניים. עכשיו מתרצה הקדוש ברוך הוא על השופר שהוא תקע בתחילת המסלול בבר בסיוון. עכשיו, פעם אחת הייתה תקיעה אחת, אז נוצרנו, היום הזה נהיית לעם. בתחילת היום מעמד הר סיני, ובסוף היום תקיעה אחת, בלי שברים ותרועה, תקיעה גדולה אחת לחירות של מעמד הר סיני, אבל לא לחירות של תקיעת שופר של וב בסיוון, אלא לחירות של תקיעת שופר של יום הכיפורים. הפעם הבאה שנתקע ביום הכיפורים תהיה ביום הכיפורים עצמו. את שנת היובל, שנת החירות, שנת הדרור, שיא התשובה עלי אדמות, תשובו איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו. השנה שבה גם עבד שעדיין רוצה להתמכר למשהו כבר לא יכול. השנה שהכל שב אליו, את השנה הזאת מקדשים ביום הכיפורים, בתעבירו שופר, לא בבית המקדש, בכל ארציכם. איך? כל ילד תופס שופר ותוקע. ביום הכיפורים. תקיעה אחת. החירות של עכשיו שנוצרתי מביאה אותך למקום שבו אתה מתכונן לסוכת דוד הנופלת. יש בעולם מערכות, יש מוסדות, יש ממלכות. המלך המשיח הוא אני רוכב על חמור וגר בסוכת דוד הנופלת. הוא המלך היחיד שאין לו משלו כלום. ולכן אי אפשר לקחת ממנו את האין סוף שיש לו, כי עכשיו שנוצרתי, כי הוא המלך שמביא את מלכות השם. המלך הזה הוא כל אחד ואחד מאיתנו. במעבר הזה מיום הכיפורים לסוכות וממנו לשמיני עצרת. כשיהודים שמחו בשמחת בית השואבה עד שכבר לא ידעו בכלל איפה הם. לילה, לילה, בסוכות. על זה הייתה השמחה. בעזרת השם, נמשיך עם ירצה השם בשבוע הבא בשמחת בית השואבה. תוך שמחה וגאולה שלימה וחג שמח וברכת אהבה לכולנו ולכל ישראל.